כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, היא רשתה ושבתה בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בתנא, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. מצוות ביקורים. ועכשיו מתחילים פסוקים שהעניין שלהם זה מה אומר מביא הביקורים, מה הוא אומר כשהוא מביא את הביקורים. יש לו נאום, יש נאום, שזה עניין בפני עצמו ללמוד את הנאום הזה. אנחנו היום נדבר על חלק ממנו רק בהקשר, או לא רק, אבל בעיקר בהקשר שמעניין אותנו בימים האלה, שהם ימי אלו לימי התשובה, בהקשר של מתקרבים לראש השנה. אני לא יודע כמה נספיק לדבר קצת על ראש השנה, כי צריך מתישהו להתכונן לראש השנה, אני לא רוצה לדבר על אלו. אז בהקשר הזה מעניין אותנו, מביא הביקורים נותן את הנאום, הוא מזכיר את יציאת מצרים והרמי עובד אבי, ואיך הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בזורה נטויה ובמורה גדול ואותות ובנופים. חלק מהנאום הזה נכלל באגדה, באגדה של פסח. ויש מקום גם לעיין מה הקשר בין הבאת הביקורים לאגדה של פסח, אבל רוצה להתמקד בהוראה שעולה מן הדברים האלה ממש בקראת סוף הנאום, אחרי שהוא ביתן לנו, אחרי שהוא אומר ביתן לנו, הכוונה לקדש ברוך הוא, את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, והוא אומר לכהן, ואתה הנה הבאתי, זה התקרובת, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך. ואז בא פסוק שאומר כך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. תקשיבו טוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, לביתך הכוונה לאשתך, ואתה והלוי והגר אשר בקרבך. זה הוראה חשנית, נכון? אתה צריך לסמוך, תמיד את הביקורים, אתה צריך לעשות את זה בשמחה. ואם חשבנו שרק זה משהו יחידני כזה, תורה, צריך להיות בשמחה כשאתה מביא ביקורים, יש לך ביד סל מלא מפירות הארץ, מהזבת חלב ודבש, נכון? עכשיו דיברנו על ארץ זבת, חדש ברוך הוא נתן לנו ארץ זבת חלב ודבש, והנה יש לך בידיים את ההוכחה. אתה מביא עכשיו פירות שהם פירות גינוסר, מתוקים מדבש, נוטפי עסיס, טעימים, בריאים, גדולים, יפים, מרשימים, כן? אתה, הנה ההוכחה. אז ממילא זה גורם לך לשמחה, נכון? קורה, זה פשט הדבר. אז לקראת סוף הפרשה, סוף הפרשה הוא סוף לכאורה נראה לא נעים, נכון? מדוע? כי סוף הפרשה עוסקת בכללות. יש בפרשה הזו צח כללות, 98 כללות צח, רגע אם אתה יהיה סלח עניין של סליחות, צח כללות, טוב ומורך. אז אחרי שה תורה מסבירה שאם אנחנו לא שומעים בכל הקדוש ברוך הוא, אז הכללות האלה ובאו עליך כל הכללות האלה ורודפוך ויסיגוך עד ישמדך, כי שמעת בכל אדוני אלוהיך לשמוע מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך, והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם. צריך להיזהר, אתה לא שומע, אז הכללות מגיעות אליך. ואז בא פסוק שמסביר למה הן מגיעות אליך. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אומר רש"י על המקום הזה מרוב כל, בעוד שהיה לך כל טוב. היה לך כל טוב. אז יש בה שחרוז, כן? הפרשה נחרזת מהרעיון הראשון בפרשה, מרעיון הביקורים, ששם התורה מצווה ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולבטרה אתה הלוי והגר אשר בקרבך, ועד תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. אנחנו רואים שנחרז פה רעיון של שמחה. עכשיו, הפרשיות הללו הן לעולם נקראות בחודש אלול. ו... אין בעיה,
רק שהכל אתם ימרו,
שהכל בתא אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר.
אמן.
אוקיי, אז אמרנו שהפרשיות, הפרשייה שפותחת את הפרשה, את הסדר, סדר כי תבוא, והפרשה שמסיימת סדר כי תבוא, בשני אופנים שונים מזכירות את העניין של השמחה. כשר, ושמחת בכל הטוב שנתן לך אדוני אלוהיך ותר אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אני לא אמרתי שזה מה שהרמב״ם אומר ספר המצוות, אני לא נכנס לזה, אבל פשט הדברים, מה שעולה מזה שיש ציווי לשמוח, ציווי לשמוח ושמחת, כן? בכל הטוב. אז אמנם ברש"י הקדוש הוא רואה את זה אחרת, רש"י הקדוש מסביר שמה זה ושמחת בכל הטוב, מכאן אמרו אין קוראים מקרא ביקורים אלא בזמן שמחה, מהעצרת ועד אחד, מחג השבועות ועד חג הסוכות, שאדם מלקט תבואתו ופירותיו ואינו ושמנו, אבל מהחג ואילך מביא ואינו קורא, הוא לא קורא. אוקיי, אבל פשט, אנחנו קוראים פשט בפרשה, זה נראה ושמחת לכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולבטרך, צריך לשמוח. וככה גם הבינו חז"ל, ודאי ככל שמדובר ברבותינו, ימיני, תגיד למי שעכשיו שיבה את האורות אם הוא יכול לנעול את הדלת, כי אני מבטיח. זה פשט שרבותינו האדמו"רים, כן, החסידים, הבינו אותו ממש כפשוטו. אתה צריך לשמוח, לשמוח בכל הטוב אשר נתן לך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו טוב ואנחנו צריכים לשמוח. אפשר לראות באמת כחלק מרעיונות התשובה של החודש, זה ללמוד לשמוח במה שיש לנו. יש, זה מצד אחד מצווה חיובית שצריך לשמוח, כמו שזה מובא בתחילת הפרשה, ולא פחות מזה, על דרך השלילה, מה קורה כשלא שמחים? לא, כמעט. אנחנו נצא מפה. אין שום בעיה. יש... לא, יש... יש... תנא. תודה. ויש את הצד, את הפן הלא חיובי של הדברים, מה קורה כאשר לא עובדים את הקדוש ברוך הוא בשמחה וטוב לבב? ואיך יכול להיות שאדם לא יעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה וטוב לבב? התורה אומרת מרוב כל. מרוב כל. בעוד שהיה לך כל טוב, אומר רש"י, על המקום. מה זה מרוב כל? בעוד שהיה לך כל טוב. זה קורה, אם יש לאדם כל טוב, איך יכול להיות שהוא לא שמח?
היום רואים את זה.
היום רואים.
ממש.
זה מה שכן יעקב אבינו אמר.
שמה?
שאם ייתן לי בגד ללבוש, ייתן לי לחם לאכול, עשה יפה מולך, אבל מה, למה הוא מתכוון? יש אנשים שהעון שלהם מלא בגדים ואין להם מה ללבוש, או שהמקרר מלא אוכל ואין להם מה לאכול.
כן, זה ברור שזה לא הייתה הכוונה של יעקב, זה רעיון נחמד, זה נכון, זה המרוב קול שלנו. אבל זה לא הייתה הכוונה של יעקב. יעקב, כשיעקב אומר את זה, יעקב נמצא בסיטואציה שהוא אחרי שפגש את אליפז, הבן של עשיו, ואליפז השאיר אותו עירום ועריה למשקל עני משול למת, וכך קיים כביכול את מצוות אביו להרוג את יעקב אבינו. אבל זה נכון, זה הכוונת הדברים. מרוב כל, הכוונה זה שיש הכל, ודווקא כשיש לבן אדם הכל שלכאורה נראה שהוא היה צריך להיות שמח, זה היה צריך לגרום לו לסיפוק, יש לי הכל, מה חסר לי? כלום. לא חסר כלום, בוא נהיה בשמחה, הגיע הזמן לשמוח, נכון? כל זמן שהיה חסר, הייתי טרוד בלהציג את מילוי החוסרים, נכון? אז היה חסר, יש לי כבר את כל הצבעים של החולצות בארון, חסר לי הצבע הכתום זוהר, השגתי את הכתום זוהר, בוא נהיה בשמחה, יש לי הכל עכשיו. קורה מצב הפוך בדיוק, שכשיש הכל אין כלום, נכון? וזה באמת מה, ארון בגדים זה דוגמה טובה לזה, משום שכל אחד יש לו ילדים, וגם כל אחד היה בעצמו ילד, אז הוא מכיר את התופעה. כשאני הייתי ילד, אתם עושים כנראה יותר צעירים ממני, אבל כשאני הייתי ילד, זה מוזר שאני אומר את זה, אני חושב שאני אומר את זה פעם ראשונה בחיים. אבל כשאני הייתי ילד, אז היה לנו חולצה שניים, נגיד, לבית ספר ולימי חול, ועוד חולצה לשבת. אז היה לנו מה ללבוש, פשוטו כמשמעות. זאת אומרת, כל פעם שהייתי ניגש לארון, לא לקח לי אפילו חלקית שנייה להחליט מה ללבוש. כי אחת הייתה בקביסה, ואחת הייתה תלויה, או מקופלת. אז זה מה שהייתי לובש. תמיד היה מה ללבוש. לא הייתה דילמה בכלל, זה לא הייתה שאלה. מה קורה היום השתבא, וברוך השם, רק בחולצות הלבנות יש לה איזה 30-40 חולצות, אין מה במובן זה שאתה לא יודע מה ללבוש. שפע עצום. ודאי שיש להודות על זה לקדוש ברוך הוא, ודאי שצריך לשמוח. איך זה שאני מרגיש שאין מה ללבוש? כן, אני מדבר רק על עצמי, אתם ודאי לא בלופ. אז איך זה קורה הדבר הזה? זה בדיוק השביעה. זה בדיוק השגיאה, זה בדיוק בשגיאה של המרוב קול. מסתבר שככל שקשורים הדברים לעולם החומר, אז כשיש רוב קול אין כלום. זה הסוד של עולם החומר. עולם החומר, העולם, מה שקרוי העולם, שהוא מעלים את הקדוש ברוך הוא, אז ריבוי של פרטים לא משילים בעולם החומר, אלא גורע. הוא מוכיח כל הזמן. כן.
אז אם שפרה לך מזלך, או שפרה מישהו מזלו,
אבל אתה לא מסתכל על זה כחומר.
אז מה לעשות? אז מה, הוא לא מייחס לזה חשיבות, וואו.
התורה תעלם אותה.
זה מעלה גדולה. אם אדם מצליח להגיע לזה, שבאמת החומר הוא כזה שהוא לא משחק את התפקיד. אז ודאי שהוא לא מחשיב שיש לו, הוא לא מחשיב את זה בתור שיש לו, זה מה שאני מנסה להגיד לך. או אם הוא יודע להעריך את מה שיש לו ולהודות על זה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שהוא לא מתייחס אל החומר כאל המטרה, אלא כשיש לו את החומר הוא מבין את גדלות הבורא, הוא מכיר תודה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כל כך קרוב אליו, הוא נותן לי כמו תינוק כל מה שאני צריך, כל הזמן מה שאני צריך יש לי. אז ברור שזה יביא אותו לשמחה. מתי אדם לא שמח? כשאדם בא עם הביקורים, למה התורה אומרת ושמחת? למה התורה מצווה? זה אותו היגיון. לכאורה בא בן אדם, עכשיו יש לו תן נמלא פירות הכי יפים, ראשית התבואה, ראשית הדברים הכי גדולים, הכי מפותחים, הכי יפים, אוקיי? יש לו, הוא מגיע עם כל התיאורים של המשנה ושל הגמרא בתהלוכה שלמה לירושלים, איזה שמחה עצומה, עולה לרגל, הוא בא לראות ולהיראות לפני השם יתברך. למה שלא יהיה בשמחה? תן סיבה אחת למה לא תהיה בשמחה. נכון, זה לא נראה הגיוני. שמו סיבות למה לא להיות בשמחה. שנה שעברה היה לי תן יותר גדול, התן היה יותר מקושט, התן של החבר שלי יותר מקושט, ההוא הביא תן הרבה יותר מלא, זה הביא שור מסופי קרניים מסופות זהב, השור שלי רק קרניים מסופות כסף. מה יהיה עם הבית שישארתי שם מאחורה, מי ישמור עליו, מי ישגיח עליו? אני עולה עם בני המשפחה שלי לרגל. שמי, הבית פרוץ, האסמים מלאים, התבואה, הגרונות מלאות, הכל מלא, כן? ואני עולה לירושלים ושבועות, הכל מלא. יש שיר כזה, נכון? מלאו אסמינו בר ויקרינו יין, זה על חג השבועות. אז אני עולה, משאיר שם את הכל, יש לי ממה לדאוג, ויש לי לחשוב על צדדים שהם מוכיחים חוסר בחיים, ושהם ושאין לי כמו של האחרים, ויש לי ביחס למה שהיה לי, ואני יכול למצוא סיבות לזה. למה כשיש לי הכל, שאני מחזיק תלם מלא, שאני אחשוב על מה שאין, זה טוב האדם. זה טוב האדם. יכול להיות זמני אותו, אני לא נגד, זה טבע אדם. אני לא נגד זה שחוסר מניע, לא, זה הסיסמה שלנו. שחוסרים זה המוטיבציות, יוצרים את המוטיבציות לפעולה. אבל אם זה גורם לך להיות לא בשמחה, מי צריך את המוטיבציה הזאת? זאת אומרת שאנחנו צריכים לזקק את המוטיבציה. סוג, אם תרצו, חזרה, מוטיבציה הכוונה את העיניה, את הסיבות לנוע. הסיבות לנוע הם חוסרים, תמיד. אני רעב, אז אני אצא לעבוד בשביל להביא אוכל. אם לא, אני לא אצא לעבוד, מה יש לי לצאת לעבוד? כן. אבל אנחנו עכשיו מדברים על זה שצריך לזקק את זה. זה חלק מתהליך התשובה של היהודים. לא סתם אנחנו קוראים את הפרשה הזו, ואמרתי גם, זה לא בכדי שיש בדיוק 98 כללות וזה, כמניין סלח, בתקופה הזו. יש אולי... אני לא אגזים, אני אומר, נקודה עיקרית בתהליך החזרה בתשובה, זה לא לעשות את זה מתוך דיכאון. לא לחזור בתשובה באיזה מרירות ועצבות שמורידות אותך ולא מאפשרות לך, לא מאפשרות לך להתפתח באמת, אלא לוקחות אותך למקום של אני נפל, אני כלום, אני לא מסוגל, אני לא אשתנה לעולם. זה בשום פנים אופן אסור להיות שם. זה בדיוק הזמן להתבונן על הקשר היפה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. על מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, על מה שהקדוש ברוך הוא זיקה אותך, וזה יכול להתחיל מהדברים הקטנים ביותר והטריוויאליים ביותר, כן? אנחנו בדרך כלל לא נוטים להעריך את מה שיש לנו צמוד אלינו כל הזמן. נניח, אף אחד לא מעריך, לא כל הזמן מודה, כן? אנחנו מעריכים, עכשיו אני מדבר על זה, אז כל אחד יגיד ודאי, ודאי, ודאי. אבל מתי בפעם האחרונה אמרנו ריבונו של עולם, אבל בעומק עומק הלב, מתוך הכרת הטוב שלמה, וואו, תודה לאל שאני יכול לנשום כמו בן אדם. לנשום כמו בן אדם זה טבעי לגמרי. טבעי, לוקח אוויר מוציא אוויר, לוקח אוויר מוציא אוויר, מה כל כך טבעי? איפה זה טבעי? זה מתנה. כל נשימת אוויר זה מתנה. יש אנשים, לא עלינו ולא עליכם, שנלחמים על כל נשימה. כל נשימה בשבילם זה יפורים. תשאלו אחד כזה, מה הוא נותן תמורתו את כל מה שיש לו? תגיד, תן לי לישון כמו בן אדם. אנחנו כל אחד נשון כמו בן אדם, ולא מוצאים לנכון להודות. אבל אם אדם יחיה מתוך מודעות שאפילו דבר טריוויאלי כמו נשימה, נשימת אף, נמלא את הריאות. לא מדבר למלא את הריאות מול נוף, אני לא מדבר למלא את הריאות מול הים, בזריחה, בשקיעה, על הער, בזריחה, אני לא בלי תוספות, סתם למלא את הריאות. למלא את הריאות. תודה ריבונו של עולם על היכולת לנשום, לנשום. אני מתחיל להיות שמח, כן? כי יש לי עכשיו הרבה, עוד המון דברים להודות עליהם, ליכולת לאכול ולהוציא את האוכל, את הפסולת מהגוף, ועל החברים שיש לי, ועל המשפחה שיש לי, ועל העבודה שיש לי, ועל התחביבים שיש לי, ועל היכולת לממש כל מיני חלומות שלי, ועל היכולת לכתוב, ועל... לקום בבוקר, מה שתרצו? נגיד, אז יש בלי סוף על מה. אז תשמח מזה. למה להסתכל על החלק של החוסר עכשיו? כי זה הצעת היצר הרע, ובזמן שחוזרים בתשובה יש ליצר הרע הזה תפקיד עצום להוריד אותנו, לצאת לך לחשוב מה אני, הנה בשבת שמעתי שיעור, איפה אני ואיפה מה שהרב מדבר, איפה אני ואיפה אני, לעולם לא צריך. כמה פעמים הבטחתי לעצמי לקום בבוקר לתפילה, כמה פעמים הבטחתי לעצמי להתקדם באיזה שיעור, לקרוא איזה ספר, לשבת ללמוד משהו, כמה פעמים הבטחתי לעצמי להפסיק לגזול, כמה פעמים הבטחתי לעצמי להיות יותר מסודר, יותר מדויק, יותר רגוע, פחות כעסתן, פחות יותר וטרן, פחות מקפיד, כמה פעמים הבטחתי לעצמי, כל פעם אני נשבר, כמה פעמים הבטחתי לעצמי להפסיק לעשן ולא הצלחתי, כמה פעמים הבטחתי לעצמי עוד כל מיני דברים של להפסיק, ועוד כל מיני דברים של להתחיל, ולא הצלחתי. אז מה יצר הרע אומר לי? אומר, אתה לא מסוגל, אתה לא יצלח, מה אתה מתפלל? מה אתה מתפלל? זה ברור, אתה עכשיו מקבל החלטות, זה בדיוק עד יום הכיפורים. אחרי יום הכיפורים אתה חוזר להיות מי שאתה באמת, טמבל. אתה יהודונצ'יק. אתה בן של מלך? אתה לא בן של מלך. יש, ההוא בן של מלך, ההוא בן, ההיא בת של מלך, אבל אתה, אז מי כמוך יודע מי אתה? לא, מה, את מי אתה אומר לך, מוצא? כי אתה, אני נולדתי איתך. אני יודע בדיוק מי אתה. והוא ייתן לך לעשות את התהליך של התשובה באיזה מין רצינות עצובה, מדוקת, מיוסרת, מסכנה. בדיוק מה שתהליך התשובה אסור לו שיהיה. אנחנו מגיעים ליום הדין גילו בירדה. ביום הדין, יום הדין, ששם אין רחמים בכלל, לא מדבר על הימים האלה, הימים האלה כולם ימים שמחים. אני לדודי לדודי לי, ימים של אהבה. אהבה, זה ימים של אהבה. אני דודי זה אהוב. אני לדודי לדודי לי. ועכשיו ימים של אהבה, מתרפקים על הקדוש ברוך הוא, המלך בשדה, יושבים יד ביד עם המלך. כמו שדיברנו בשיעור הקודם, כל הביטויים של אני לדודי לדודי לי. זה עכשיו דוד, דוד. גם דוד לא במובן של אהוב, אפילו דוד אח של אבא, אח של אמא. דוד כזה הוא תמיד כיפי, נכון? תמיד נותן סוכריות, הוא בא נותן זה, אין לו תפקיד, לא של מחנך, לא של מורה. הוא בא רק לפנק את האחיינים שלו, הוא בא תמיד זה כיף, אני לא מדבר כבר על הדוד מאמריקה שבכלל שהוא בא זה חגיגה. אבל איזה דוד שזה לא יהיה, הוא בא, הוא נמצא רק לזמנים קצובים וקצרים ומתקדם הלאה. מי לא אוהב את הדוד? נדע, נכון? אני לדודי ודודי לי אלול, ראשי תיבות אלול. אני עכשיו הדוד הגיע, הדוד הגיע, שלום דוד, דוד, דודי, אנחנו מתחילים, קוראים לו בשם, קמים בבוקר, שעה מוקדמת, קוראים בסליחות, השם מלך, השם הלך, השם מלוך לעולם ועד, רחמנה את קרלנקי, כל השמות שלו, כל, אלוקים, כן, אנחנו מבטאים אותם, כמו אהוב שקורא לאהובה שלה, כן, קורא לה... זלדה, זלדה לזלדוש, זלדושה, כן, כל מיני ביטויים כאלה, ועד שהיא מתרצה לו, והפוך, והיא קוראת לו, ממוש, ממוש, פפושון, נשור, זדית, תתי, עד שהיא מתרצה לו, יש אהבה, אז אותו דבר אנחנו נקדש ברוך הוא. עכשיו זה הימים האלה, אני דודי לבית דודי לי, אבל ראש השנה זה לא יום כזה, שלא תטעו, ראש השנה זה יום הדין, ואין ביום הדין רחמים, אין, זה רק דין, רק דין, תשימו לב, אין שמה נפילות אפיים, אין השם כל רחום וחנון, אין פעם אחת אפילו לא. השם השם כל רחום וחנון. בוא נגיד, יש למה לא. לכאורה היית צריך לחשוב שיש לזה מקום. זה חלק מ-40 יום של התשובה, נכון? לפניו 30 יום אנחנו אומרים, כמה וכמה פעמים כל יום. השם השם כל רחום וחנון, בשיטת המקובלים בסליחות 3 פעמים, שאר העולם 4 פעמים בסליחות, אחרי זה עוד בשני וחמישי עוד 3 פעמים, נכון? עוד 4 פעמים, סליחה, עוד 4 פעמים בנפילת אפיים, ואם זה לא שני וחמישי עוד פעם אחת בנפילת אפיים, ואחרי זה במנחה בנפילת אפיים. רואים, שם השם, כן רחום וחנון, כל 40 יום, חוץ מיום הדין, ביום הדין אין. למה אין רחמים ביום הזה? אין, אין. שם הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בלבושים אחרים, אבינו מלכנו, אם כבנים, אם כעבדים. אבינו מלכנו, מלכנו וגם אבינו זה יראה. ממי הבן ירא? מהאימא? לא, עם האימא הוא תמיד בידידות, האימא ידידותית, אבל מאבא הוא ירא. אבינו, מלכנו, מי לא ירא ממלך? זה יראה, זה כבר לא מלך בשדה. היי, נכון שלמדנו שאם אתה כל החודש איתו בשדה, אז ממלך אתה מגיע ליום הדין, רואה אותו על כיסא הדין, לבוש כולו אדום, ובמקום השרביט הזה יש לו כבר חרב ביד, אז עליך זה לא יפה רושם גדול. למה? אתה כל החודש רצת איתו בצדה, אכלת מאותו מסטינג עם הקדוש ברוך הוא, כן? עשית איתו פוצי מוצי בשמות שלו, והוא בשמות שלך, אז אתה רואה אותו עם לבוש כזה, לבוש אחר, זה לא ממש משנה, הוא רואה אותך, אומר לך, על העניין כאילו, כן? אבל מי שלא התכונן לזה, הוא בא אליו שם. זה הוא בא, הוא בא, הנשמה שלו בא. הוא לפעמים אין לו קשר עם הנשמה, הוא אפילו לא יודע שהוא נידון, הוא אפילו לא מרגיש את זה. מי שיש לו קשר עם הנשמה שידע, כשהוא מתעורר רגע לבחייה, הוא מתעורר פתאום איזה רגש, זה הרגש שהוא נידון בו. דנים אותו בשמיים. אדם לא צריך לעורר את עצמו לפייה לראש השנה, להלכה. לא צריך לעורר את עצמו לפייה, אבל אם מתעורר בפייה, זה לא רק שמותר, זה בסדר. אני יודע רק שהוא נידון באותו זמן. זה לא פשוט. באותו זמן בדיוק דנים אותו, לא סתם הוא התעורר בדיוק באותו רגע לבחיר. זה מאוד מאוד יותר עני לדבר הזה.
גם ביום רגיל?
גם ביום רגיל. שיש איזה פתאום איזה הרגש, ידע אדם שדנים אותו. זה לא דבר שלילי.
לא
של הרגשנות. לא, אין קשר בכלל לרגשנות, אין קשר. זה עניין נשמתי, רוחני. אז האדם הזה שהפער שמגלה פתאום את הקדוש ברוך הוא בתור אבינו מלכנו, אם הוא ביראה עצומה, הפה לא נפתח לו לבקש את הבקשות כמו שצריך. הדעת הופכת להיות בקטנות, הוא לא מסוגל, הוא לא זוכר, הוא לא, המילים לא סדורות, הכוונה לא נמצאת שם. אבל אם הוא יתאמן ויתאמן ויתכונן ובא ועשה כלי ראוי, אז שהוא בא ליום הכיפורים, לראש השנה, הוא בא מוכן, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו. יותר מזה, לדוד יש יתרון, את הדוד אוהבים, זה נכון, אבל הדוד בא לזמן קצר והולך. הדוד הוא לעולם לזמן קצר. כשאנחנו אומרים אבינו מלכנו, אבינו הוא בא לבית, מלכנו הוא בא לבית, עכשיו יש בעל הבית בבית. עכשיו נכנסתי הביתה בראש השנה, אני ממליך את המלך. זה העניין של ראש השנה, שאנחנו ממליכים את המלך. אז לא רק שהיית איתו בשדה, רצת את השכם לשכם, שרפת איתו את האלונקה, אכלת מאותו מסכים, כמו שהחברים אומרים, אלא אתה מגיע היום שאתה אומר, אתה מלכה, אתה המלך, אתה השם מלך, השם הלך, השם מלך לעולם ועד, אתה המלך. ואתה כולך בהתפעלות ממנו. אז אם אתה ממליך אותו, מלך שאתה ממליך, יעניש אותך. יגזור אליך דין, לא תופס ושלום. אתה המלכת אותו עכשיו. אתה עשית אותו בעל הבית שלך.
כל בוקר
אתה אומר. אני נכין למי, הייתי זמן שיותר מסוגל לזה. זאת אומרת, אבינו מלכנו, לכאורה ביחס לדוד, אנחנו רואים את זה כאילו, בצד הנבראים, אנחנו תמיד מעדיפים אהבה ורחמים וכו'. אבל יש פעמים ויש עיתים שעדיף שיהיה בעל הבית. בוא, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא בעל הבית, אני רוצה אותו אבינו מלכנו ואני ממליך אותו. אז ודאי, ודאי לי שאם אני המלכתי אותו, אני הייתי בטקס ההכתרה וכשהוא נכנס, אני הייתי בין המכובדים, כן? אני היום לתקסים שממליכים מלכים, אפילו בשר ודם, סתם מלכים ייצוגיים כאלה, זקנים כאלה וזקנות תרחים, הם מניחים אותם באנגליה, בשוודיה, בבלגיה, בכל מיני מקומות. אז מי שמגיע לטקס ההכתרה זה רק המכובדים מכובדים שמשלמים 10,000 יורו לכרטיס וכל מיני כאלה. אנחנו כל אחד יכול להיות בין המכובדים האלה, בא לבית הכנסת ראש השנה, השם הלך, השם הלך, השם הלך לעולם ועד, הוא עומד שם בטקס ההכתרה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה עמוק 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 עמוק, ולא אכפת לי להתחיל להסביר את זה, כמו שלא נדבר היום על הביקורים, אבל אני לא בטוח שכולם יאהבו את הסגנון. נסו לי בכל זאת לתת לזה צ'אנס להיקלט. זאת אומרת, זה לא פשוט. זאת אומרת, מי שלא מבין שלא חושב שהבעיה היא בו, זה הבעיה בהסברים שלי ובחומר עצמו, זה לא חומר פשוט. אנחנו כשאנחנו מדברים על מלך, כל מי שלמד בשיעורים בשנים הקודמות יודע שאנחנו את המלך עצמו לא רואים, לא ראינו ולא נראה אף פעם, אוקיי? בדרך כלל זה בעיה בחיים שלנו שאנחנו רגילים לסמוך על החושים. זה בעיה שאתה לא רואה את המלך ואומרים לך, אתה תמליך את המלך, יופי, תמליך את המלך, לא רואה אותו, איך הוא נראה, מה הוא, איפה הוא, למה הוא, אני לא יודע, אוקיי? בכל זאת, אני צריך להמליך אותו. אז מה אני עושה? אני צריך להתבונן על המלכות. נכון, למדנו את זה בכמה שיעורים, שאם אדם בא ורואה את המלכות של הקדוש ברוך הוא, של, מלכות של מלך בשר אדם להביא, כן? קודם כל בוא נראה את זה ככה. אז הוא מגיע לאיזה מדינה, והוא רואה הרחובות נקיים, הכל ישר, האזרחים מטופחים, הגינות מסודרות, הצבא משהו מדהים, המדינה בטוחה, אין בה לא מעשי שוד ולא אלימות ולא גזל ולא גנבות. כן, אז הוא אומר, המלך של המדינה הזו הוא מלך טוב, תקיף.
הוא
רואה את ה... הוא יכול לתאר את המלך מתוך מה שהוא ראה את המלכות שלו, נכון? הוא אומר, המלך הזה הוא אסתטי, הוא נקי, הוא תקיף, הוא מסודר, הוא רחמן, הוא רגיש לזקנים, הוא ראה בתי אבות וכולם מסודרים וכו' וכו', כן? הוא איש עסקים טוב, לא יודע מה, כל מיני ביטויים שהוא מגלה אותם, הוא לא ראה את המלך בחיים שלו, בחיים שלו הוא לא ראה את המלך, אבל הוא רואה את המלכות, הוא רואה את המדינה, שזה המלכות של המלך, שומע איך הנתינים אוהבים את המלך, איך האזרחים מעריכים את המלך, איך הם שתים פעולה, איך הם נותנים ניסים בלב שלם וחפץ למלך, כי הם יודעים שהכל חוזר עליהם פי כמה וכמה, בהצבות שהמלך נותן. אז הוא אומר, זה מלך מדהים. עכשיו מי שיבוא לבית, תגיד לו, אתה ראית את המלך? לא. אתה פעם תראה אותו, הוא אומר לו, רוב הסיכויים שלו, רוב בני הממלכה לא ראו את המלך ולא יראו אותו כל ימי חייהם. אגב, זה נכון למלך בשר ודם, ככה זה היה, רוב בני העם או הזה לא ראו את המלך כל ימי חייהם, לפעמים דורות שלמים לא ראו את המלך, אבל ידעו שיש מלך. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו לא ראינו את המלך, לא יודעים איך הוא נראה וכנראה גם לא נראה אותו. אלא מה? אנחנו יוצרים מלכות שבאמצעותה יהיה אפשר להבין מי זה המלך. זאת אומרת, נעזוב רגע את נושא ראש השנה, באופן כללי, נניח אם היום היה איזה חייזר הנה, לעשרה, והיה רואה, נכנס נניח לישיבה, והיה שם רואה בני הישיבה יושבים ולומדים, סנדרים, ספרים, והם כולם בהתלהבות ומגיע זמן התפילה מתפללים בדבקות וכו', זה אומר אלה יש להם מלך, המלך הזה אוהב דעת, אוהב חוכמה, הנתינים שלו אוהבים אותו, כן? נמסרים על המוסרים, על הנפש, לא מעניין אותם כל היופי שיש לנו בחוץ וכל הפיתויים של העולם, לא מעניינים אותם, מעניין אותם רק המלך שלהם וכו', היה יכול ללמוד על המלך מתוך מה שהוא רואה את המלכות שלו, אפילו באיזה רנפין בקטן קל וחומר, היה יצא החוצה ורואה איזה ניסים נשו לעם ישראל, ואיך הארץ פורחת ב-60 וכך וכך שנים, איך היא נראית יפה וכו', והיה רואה כמה גמחים יש בעם ישראל, היה לומד על המלכות של הקדוש ברוך הוא, ממילא היה לומד על המלך. בראש השנה, אנחנו בזמן, אנחנו נמעשה, עושים זיכרונות, שופרות ומלכויות, שזה בסופו של דבר התכלית של כל הדברים האלה יחד, זה המלכה של המלך. המלכה של המלך. כאשר אנחנו יוצרים, מבחינה פנימית, מבחינה רוחנית, אנחנו יוצרים למעשה נקודה שנקראת נקודת המלכות. והנקודה הזו אין לה מימד. המלכות בספירות היא הספירה העשירית, והיא דלת את הכל הזו הקדוש שאין לה משל עצמה כלום, דלת לה מגרמה ולא כלום, אין לה משל עצמה. זאת אומרת, מה זה אין לה משל עצמה? כוונה שהיא נקודה, היא לא מפותחת, היא נקודה, ונקודה, אתם יודעים שנקודה הנדסית אין לה מימדים, אין לה לא עומק, לא רוחב, לא אורך, נכון? ולא גובה, אין לה שום מימד. מה הכוונה? היא קיימת או לא קיימת? קיימת, רגע. אז תגיד לי, ואיפה היא קיימת? איפה היא קיימת? היא לא מדידה, היא לא נצפית, היא לא נראית, שנייה, היא לא מדידה, היא לא נצפית, היא לא נראית והיא לא מוחשית. אי אפשר לחוש אותה בשום אמצעי. היום, קחו את המדע, זה צמצום, נכון, אבל רגע, אני רוצה להסביר משהו. אז קחו היום את המדע הכי מתקדם, בסדר? תגיד, תראה לנו נקודה. הוא לא יכול. נכון או לא נכון? עכשיו, אם יש לי נקודה שהיא כלום, עכשיו אמרנו שהיא כלום, היא לא נמדדת, היא לא מספרת, היא לא מוחשית, היא לא שום דבר, ועוד נקודה שהיא כלום באיזה מקום, כלום ועוד כלום, מה נותן?
כלום.
יפה, נכון? אבל מסתבר שזה לא ככה, יש פלט, יש כלום ועוד כלום, ביניהם קו. שמתי את הכלום ואת הכלום פה, אני יכול לשים אותם גם קרובים, זה יצא קטן בהתחלה, זה ילך ויתרס ככל שיצר כלומים. חבר את הכל, כלום. קסם? פלא? פלא, גם לוגית זה פלא. נכון, זה פלא גדול, תשאלו את מי שאתם עושים. מי שמבין משהו בהנדסה או במתמטיקה, יהיה לכם, זה פלא עצום. כך כלום ועוד כלום. ואנחנו אומרים זה טבעי, בין שתי נקודות עובר הקו ישר. איזה יופי. בין כלום לכלום עובר רצף של כלום. אבל כל החיים שלנו בנויים ככה. כל החיים שלנו מבוססים על ההנחה שעכשיו בדקה, בפופוליזם גמור, הוכחתי לכם שההנחה ריקה מתוכן. אבל כל החיים שלנו מבוססים על זה. כלום ועוד כלום שווה כלום. אז נקודת המלכות היא כלום. דלת לה מגרמה ולא כלום. ככה זה לשון הזוהר הקדוש. אין לה משל עצמה כלום. מה הכוונה? הכוונה זה שאין לה, היא לא משפיעה. היא רק מקבלת. אוקיי? אז מה אנחנו לומדים? קודם כל, שמישהו רק מקבל, הוא כלום. זה סתם של הבירה. אבל לא, אבל זה לא רחוק מהאמת. אבל זה לא רחוק מהאמת. מי שלא משפיע, לא מאיר. מי שלא משפיע לא מאיר, ומי שלא מאיר לא קיים, אוקיי? זאת אומרת ככה, זה אמיתי עכשיו מה שאני אומר. מי שלא משפיע לא מאיר, ומי שלא מאיר לא קיים. לא דבק ולא כלום, הוא באמת כלום, הוא באמת כלום. למה? כי הוא לא משמעותי. אדם כזה, אם היה אדם כזה, לא ש... חסר שלום, ודאי אין. אין אחד כזה שהוא לא משפיע בשום מקום אף פעם. אין דבר כזה. כי אם הוא יהיה, הוא לא יהיה. הוא לא יהיה מצטרך לבריאה, מיד הקדוש ברוך הוא מפטר אותו, הוא אומר לו, מי צריך פועל כזה? תחזור חזרה. תחזור חזרה. לא צריך אותך פה. לא גמרת את התיקון, אתה לא מתחיל אותו, אף אחד לא צריך אותך פה. ממילא ברור שכל אדם, מתי שהוא, הוא נצרך. אבל התפקיד שלנו זה להפוך את עצמנו למשפיעים, למהירים, נכון? זאת אומרת, להפוך את הנקודה הרטילאית הזו למשהו, לתת לה מימדים, ליצור ממנה יקום, אוקיי? ליצור ממנה חיים. בסדר? אפשר לקחת את זה, כמובן, למקומות עוד יותר פילוסופיים, תיאורטיים, אם תרצו, מופשטים, קבליים. אבל פה בשיעור הזה... לא כדאי, כי זה באיזשהו מקום מאבדים את הכיוון. אנחנו עכשיו בתהליך של תשובה. מגיעים לראש השנה, אנחנו ממליכים את המלך. ממליכים מלך שאנחנו לא מכירים, אבל בעצם הרצון שלנו לאבא מלך, אבינו מלכנו, ובעצם ההבנה שלנו שאנחנו רוצים את המלך שלנו בשם אביה, י' כ' ו' כ', השם מלך, השם מלך, השם יבוך לעולם, לא אומרים אלוקים מלך. אלוקים מלך, שזה דין. אנחנו אומרים שם הוויה, שיש ברחמים. אז אנחנו אומרים, למעשה, אנחנו רוצים מלך, יצרנו ברצון אצלנו את הנקודה האמורפית שנקראת מלכות. אמורפית בגלל שאין לה ממדים. בסדר? אבל היא נקודה. התהליך הזה, כמו שגרד הזכירה קודם, הוא בדין, הוא בצמצום. זה גבורות. אוקיי? זה תהליך שהוא בגבורה. לכן זה דין. לכן זה יום הדין. כי זה זמן של צמצום, של גבורה. אם אדם לא יצמצם עכשיו את כל הכוחות שלו, את כל כוחות המחשבה שלו, את כל הכוונה שלו, שהוא אומר השם מלך, השם מלך, בהמלכה של הקדוש ברוך הוא, לא מתחילה להיוותר הנקודה הזו. זאת אומרת, מי שבא לראש השנה, יקולו בחיות, ואפילו הלך ואמר 100,000 סליחות, וכל מיני כאלה. אבל לא מגיע לראש השנה להמליך את הקדוש ברוך הוא, ברגע אחד, לפחות רגע אחד, מצומצם, אבל אמיתי, נוקב, כמו קרן לייזר, בהבדל מסתם קרן אור. קרן אור, לעומת אור ממנורה, נראה שטח. איזה יופי אפשר לאכול, לקרוא, לכתוב, לעשות הכל, נכון? קרן לייזר, אתה לא יכול ליהנות ממנה. שים קרן לייזר עכשיו, לא תוכל לקרוא, לא תוכל לכתוב לשום דבר. אבל קרן לייזר יכולה לעשות את הקיר, לעבור דרך החומר. למה? כי עוצמתית, מה הופך אותה לעוצמה? זה שהיא ממוקדת מאוד, היא מצומצמת מאוד, מצומצמת מאוד, כל הכוח מרוכז. זה הכוח שנובע, זה כוח הגבורה. זה הכוח שנובע מיראה גדולה מאוד, מיראה. לכן יראה וגבורה זה אותה גימטריה, 216. אם אנחנו מסוגלים להגיע להשם מלך השם מלך, להמלכה של הקדוש ברוך הוא, בלב שלם, בברסלב, ברגעים האלה זה מחיאות כפיים סוערות. כי מבחינתם המלך עכשיו נכנס לעולם, ואם היה מלך בשר ודם נכנס, אז היו אומרים השם מלך, השם מלך, השם מלך, אתה ממליך את המלך, כולם היו מוכרים את הפעם, המלך נכנס, מתרגשות. אנחנו יודעים שבמחירות כפיים יש עוד כמה דברים, נכון? גם רבי נחמן מדבר על זה וגם ספרים קדושים, כתוב שזה מיתוק כל הדינים, רק בקצרה, יד ימין על שמאל, וחמש אצבעות וחמש אצבעות, היי פעמים שם הוויה, היי פעמים שם הוויה של ימין, מקים על היי פעמים שם הוויה של יד שמאל, וזה מיתוק הדינים. חסק על זה, נכון, החסק ממשק את הדינים, אוקיי? ויש לזה כמובן אסורות, אבל בעיקרון, ברגע שעושים את המחירות כפיים האלה, לא צריך בקו. זאת עכשיו, מי שבאורות ועושה כמה, ברעש גדול, תבוא עליו ברכה. זה ברעש קטן גם, זה בסדר, יש אינטליגנטים, כל אחד בטבעיות שלו, נכון? יש אחד עומד באופרה.
עכשיו אני אמרתי למה כולם שמגלמים, הוא
תפוקה,
זה כמו שעלה כפיים.
הנה, הנה. יש כאלה, יש כאלה שלהתבקיע, יגידו אסור למחוא כפיים בכלל. אבל אנחנו יודעים שמנהג ישראל קודש, ובברסלב זה נהוג. הבאתי את זה רק שתדעו באמת שזה קיים. מה זה בא לבטא? אני ממליך את המלך, באמת, אני לא מסרב משחק. אני לא באתי לפייס פיוט. לשיר שיר. לא שזה רע לשיר שיר. אבל זה לא מטרה בראש השנה. אני באתי להמליך את המלך. אני לא מסרק משחקים פה. התעוררה הנקודה של המלכות אצלי, היא עדיין לא בנויה. נכון? היא נקודה. כי אני עכשיו עשיתי משהו כמו קרן לייזר. ריכזתי את כל הכוחות שלי ואת כל כוח הכוונה שלי בנקודה אחת, אני עושה מלך. אני עושה בעל הבית. שעבדתי את כל הכוחות שלי, כל התאוות שלי, כל הרצונות שלי לרצון אחד. אני רוצה מלך. יש איזה שיר של... לא זוכר מי, שולי רנדולן, נכון? משהו, אני רוצה מלך, או ש... לא, של אתי אנקרי אולי, לא זוכר, מישהו שר את זה, אני רוצה מלך, זה מה שאני רוצה, מלך. אתי אנקרי? אוקיי. אז אני רוצה מלך, והשופר כשהוא תוקע, זה ההמלכה של המלך, כי כשמלך מומלך תוקעים בחצוצרות ובשופרות. אז אני עכשיו רוצה מלך, ואם צריך להחריד אותי, היתקע השופר בעיר, ועם לא יחרד. אם צריך להחריד אותי בשביל שאני ארכז את כוח הכוונה שלי בדבר הזה, אז יש שופר, אני לא בא עכשיו. זה לא כלי שמייצר מוזיקה. כן, כל מוזיקה יגיד לך, שופר יש לו צלילים מחרידים, פרעים.
יש גם הבדל
בתפיית
השופר
בזמן
שיחות
לסתם תפיית שופר.
לא,
לתפיית
של ראש השנה.
אה, בטח. ואו, איזה הבדל. אז כשאנחנו אומרים הוויה בכל שופר, י' כו' כבכל שופר, כוונת הדברים זה שכל מנת החיים של השנה הבאה מושפעת באותו זמן שהשופר תוקע. הוויה זה החיים, היה עובה ויהיה, זה כל החיים שלנו זה הוויה. המלך עכשיו בא להתגלות בנקודה, נקודת המלכות שנוצרה אצלנו, שהמלכנו אותו. אתה המלכת, עכשיו המלך מתחיל להתגלות. כמה גדול הוא יהיה אצלך בחיים? לפי המקום שאתה תיצור, לפי המלכות שאתה תייצר. תהיה נדיב, תהיה משפיע, תהיה חייכן, תהיה טוב לב. תלך לפי, תשחק למשחק לפי הכללים שהוא קבע. תהיה דומה לו, תהיה בשיווי צורה. ככה הוא יתגלה בחיים שלך. לכן ראש השנה זה יום האריכתא, 48 שעות שיכולות להיות 48 שעות של השפעה. לכן הוא נקרא ראש השנה ולא התחלת השנה, אלא ראש. הראש, כוונת הדברים שהראש מכיל, הוא לא רק התחלה של הדברים, אלא הוא מכיל את התמצית של הכל. זה מה שיש בראש, הכל. אז בראש השנה אתה מקבל הכל, את כל מה שצריך לכל השנה כולה. במה תלוי גם האיכות וגם הכמות של מה שתקבל? איך שאתה תהיה. נהיית כלי ענק, כלי מוכן להשפעה, ענק, 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 ככה ענק הקדוש ברוך הוא בחיים שלך. השפעה, כוונת הדברים והשפעה תובנת הספרים בהשפעה זה לקחת את הרצון לקבל לעצמו ולהפוך אותו לרצון לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, לא לחשוב על עצמי אלא לחשוב על הזולה, לא לחשוב על מה אני מרגיש, רוצה, טוב לי, חווה, חשוב לי, אלא מה חשוב לזולה. איך אני מרגיש את האחר, איך אני מתייחס אליו, איך אני מתייחס אליו, אני מרגיש את הרעב שלו, אני מרגיש את הצמה שלו, אני מרגיש את הכאב שלו. אני ישבתי להקשיב יותר ממה שדאגתי שהקשיבו לי. כמה זה חשוב להקשיב? כמה אנחנו לא סובלנים בלשמוע אחרים, וכמה חשוב לנו שישמעו אותם. זה לא מחריד. מחריד, זה פשוט מחריד. ואם מסתכלים על זה בצורה אובייקטיבית, זה פשוט לא נעים. כי אני לא מדבר על זה שגבר, גבר נגיד באופן טבעי, יש לו פחות רצון לדבר מאשר לאישה. ואז הוא כאילו, בגלל שהוא מדבר פחות, אז הוא כאילו הצד המקשיב. זה לא, זה לא, לא, לא לזה אני... זאת אומרת, כי אתה יכול לשאול ככה, ואשתך לדבר. זה לא צריך להקשיב. להקשיב זה באמת להיות באכפתיות, להיות במודעות שאני מעניין אותי מה את אומרת, וזה אכפת לי ממה שאת מרגישה, ואכפת לי מה שאת חושבת, וגם אם זה נשמע דברים קטנים ופחות משמעותיים, ברגע שלך זה חשוב, זה בעיניי חשוב. יכול להיות שאם חבר היה מספר לי את זה, כאילו בדברי הבאי לא הייתי יוצר להקשיב בכלל, אוקיי? הייתי אומר, שמה, מול, לא, עכשיו דברתי דברים קצת יותר... ברומו שלו, למה אתה עכשיו ספר לי סקורי סבתא? אבל כשנבן הפה של אשתי ואני יודע זה חשוב להגיד את הדברים, אז הופך להיות חשוב גם בעיניי, כי אני מבחינתה משפיע. אז אני משפיע במה שאני מקשיב לכאורה, אם דברת אז כאילו אני שומע, אני המקבל והיא זו שנותנת, נכון? אבל זה לא נכון, כי מה שאני נותן לה בזמן שאני מקשיב זה יותר ממה שאני הייתי מדבר כל הדיבורים שבעולם. אותו דבר ממש, אבל כאילו זה דוגמה מצוינת להרס לנו לקדש ברוך הוא. באמת לקדש ברוך הוא אנחנו לא נותנים כלום, הוא לא חסר כלום, הוא לא צריך אותם. הוא מסתדר בלעדינו, מסתדר בלעדינו, מסתדר בלעדינו, מסתדר בלעדינו. אז מה אתה כן בכל זאת נותן? איך אתה משפיע? אני עושה לו נחת רוח. אני כשאני מציב עם יהודי אחר עושה נחת רוח לבורא. אני לא מציב בשביל לעשות נחת רוח לבורא, אני מציב כי אני רוצה להיות דומה לבורא. אני מטיב כי זה הרצון של הבורא, ואני קבעתי שאני עושה בעל בית, אני עושה מלך. מלך אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. מלך שעבד את כל הכוחות שלך למלך, את כל התאוות שלך למלך, את כל הרצונות שלך למלך. יש לי מלך. אדם צריך לקחת את הידיעה הזאת, ההבנה הזו לכל השנה כולה. זה לא משהו שאתה עושה אותו 40 יום או יומיים או 10 ימים. זה פיתחו לי פתח כחודה של מחט. אבל שם המדרש אומר מחט של ברזל, הגרא אומר, זה אומר, צריכה להיות מחט חור של ברזל. עשית פעם, מה ההבדל בין לעשות חור בחולצה לבין לעשות חור בלוח מתכת? אותו גודל של חור, בחולצה נסגר, מיד נעלם. חור עשית חור, רצת מחט, הוצאת את המחט, אין חור, שגרה אין חור. תעשה חור במתכת, החור נשאר לעולם. חור כזה כזה שהוא רוצה מאיתנו, הוא רוצה מאיתנו פתח נקודה שהיא לא נסגרת, היא אמיתית. קבעתי, אני קיבלתי על עצמי בלי נדר או עם נדר, לא משנה, קיבלתי על עצמי עכשיו מלך, אז זה מלך לכל השנה. אין חוכמות, וכל פעם שאני עומד לעשות משהו נגד רצון המלך, אני שואל את עצמי, זה משהו שהמלך היה רוצה או לא היה רוצה? יש מלך, אני לא מצטרף משחקים, אני המלכתי אותו, זה המלך. עכשיו בוא נתקדר הלאה, בוא נבנה את המלכות. וכל פעם שאני אבנה את המלכות בידיעה הזו, כל פעם, זה אומר שהכלי שלי גדל, ההערה שהקדוש ברוך הוא, האין סוף ברוך הוא, האור אין סוף ברוך הוא, יכול להשפיע לתוך הכלי הזה, היא אין סופית. אתה תגדיל את הכלי, אתה תקבל יותר הערה. תגדיל עוד, תקבל יותר הערה. ועוד יותר הערה. ואתה לא יכול בעניין הזה לנצח את הקדוש ברוך הוא. הוא אין סוף ברוך הוא. יש לו בלי סוף. זה יותר מבלי סוף, זה אין סוף, זה לא אין ספור, זה... הרבה יותר מזה, אוקיי? כן, ורד.
אני רוצה לציין ולהוסיף בקטע הזה של המקום של הלתת,
ולעשות את זה לא ממקום אגואיסטי, זאת אומרת, אם אני עושה איזה חסד, אז אתה לא יכול...
נכון,
הזכרתי. אז זה לא לשם, זה המקום שלנו, האגואיסטי,
נכון.
להגיע למקום הזה. לא זה, לא מפה השפע יגיע.
נכון.
השפע יגיע על מנת לתת...
אנחנו לא עושים בשביל לקבל את השפע. שפע יגיע ממנו.
לא משמעות, אבל נכון.
אנחנו לא עושים את ההמלכה בשביל לקבל תמורה.
כן.
אנחנו עושים את ההמלכה כי זה מה שאנחנו רוצים באמת, להיות, שיהיה לנו מלך, שיהיה לנו בעל הבית, שיהיה לנו אבא, שיהיה מישהו שאני יכול לפנות אליו ולקרוא לו אבא, זה צורך נפשי.
זה באמונה בסוף, זה אמונה חזקה. הרבה פעמים מה שהיא אמרה, יש אנשים
שלוקמים,
אבל היא תראה יותר
למה
אתה נותן.
אנחנו מאמינים, בני מאמינים, וברור לי שאם כל מי שבא בשעה 9:15 לשמוע שיעור, לא בא בשביל העיניים היפות שלי, אלא בא לשמוע דברים, בגלל שהוא מאמין. אז אנחנו מכירים את המאמרה, אין מלך ולא עם. ולא עם, נכון? אז חז"ל לימדו אותנו שבלשון הקודש עם זה בא מלשון עומם. עם זה מלשון עומם, כמו גחלים עוממות. גחלים עוממות זה גחל ש... שיש בו אש, אבל אתה לא רואה אותה, היא בתוך הגחל. אם אפשר לחוות את ה... אז מלך, מה הכוונה במלך בלא עם? זה מלך, אין מלך בלא עם, הכוונה שהעם הוא כמו גחלים עוממות, הוא רדום, הוא רדום. ואז בא אירוע, סיטואציה, זמן מסוים, משיב רוח בגחלים הללו, והם, הגחלים האלה נדלקות באש גדולה, נכון? אז אנחנו עכשיו גחלים עוממות, ורגע ההבלכה של המלך, או הרגעים האלה שאנחנו מתקדמים, וכולם מרגישים את המתח עולה לקראת הראש השנה, המתח עולה מי... זה אפילו בגשמיות, כן? פתאום דואגים מי מתארח אצלנו וצריך להכין תערוכות, וזה 4 ימים השנה, וזה... כן, מתחיל איזה, נוצר מתח, מתחיל מתח, לקראת יום הדין. אין הכי נמי, זה יהיה, תמיד מה שיש לו ביטוי ברוחני, תמיד יהיה לו ביטוי בגשמי, תמיד, תמיד. אז השנה זה יבוא לידי ביטוי בזה שזה חמישי, שישי, ומיד אחרי זה שבת.
איך
נבשל, איפה נקפיא, אצל מי נהיה, ותקי, ומתחיל להיווצר מתח. המתח הזה קיים כל הזמן גם ברוחני. ברוחני אנחנו מתקדמים ליום הדין, רועדים מפחד, הולכים ללחם על החיים, זה לא משחק. זה אחד שלו, כולם בעזרת השם פה יקבלו רק את הטוב ביותר, כל מיני זה מתח, כל מיני זה מצטרך. אבל תחשבו, זה לא נתפס, אבל זה ככה, יש אנשים ששנה הבאה לא יהיו איתם. לא יהיו איתם, הם לא יודעים. הם כמו תרנגולות, מגיעים לראש שנה, תרנגולת הורידו לה את הראש, אבל היא לא יודעת שהיא, היא לא יודעת. היא ממשיכה ללכת, היא ממשיכה להרציר. מי שרוצה יכול לראות את זה, בכפרות שוחטים אותה, היא עוד מתחילה לעשות תנועות בזה, נגמר לך שהיא עדיין חיה, ואת לא יודעת שהיא כבר לא חיה. זה לא משחק, יום הדין זה לא משחק. זה באים אל יום הדין עם כבנים, עם כעבדים. יש יתרון לבנים, יש יתרון לעבדים. בנים יש להם קרבה מיוחדת עם המלך, אבל הם לא יכולים להמליך אותו. אני לא יכול להגיד אבא תהיה מלך, אתה אבא, אבא ממה לאבא. אבל יש לי קרבה מיוחדת עם האבא שלי, מתי שאני רוצה אני יכול להיכנס אליו, מתי שאני רוצה אני יכול לבוא להתחנכן אליו, אבא לאבא לאבא. זה בנים. כעבדים, עבדים יכולים להמליך מלך. אמנם יש להם את החיסרון שהם רחוקים מהמלך. עבד לא יכול להיכנס למלך מתי שהוא רוצה. חייב ברצון המלך כמו הבן, אבל לא יכול להיכנס למלך כמו שהוא רוצה כמו בן, אלא מה הוא יכול להמליך את המלך. זה יתרון עצום. יש, האמת, יש קרבה עוד יותר טובה גם מבנים וגם מזה, זה אישה. אישה גם יכולה להמליך את המלך וגם יכולה להיות בקרבה אל המלך, מה שאפילו בן לא יכול להיות. אבל זה, את זה לא דורשים לנו. דורשים מאיתנו עם כבנים עם כעבדים. גם, זה לא אם תבחר, תהיה או בן או עבד. זה שיבוש של הלשון. גם בן וגם עבד. גם בן במובן זה שאתה תהיה קרוב אצל המלך, תנסה להיות דומה לו, ללמוד מהנהגות שלו, תתאחד לו כמו לאבא. וגם כאבן, שאתה ממליך את המלך. אמנם אתה לכאורה בדרגה פחות טובה משל בן, אבל זה אין החינמי. אם אתה גם בן וגם עבד, זה משלים אחד את השני. מזה תיקח את היכולת להמליך, ומזה תיקח את היכולת, את היכולת להתקרב, להיות דומה. זה היכולת של בן, להיות דומה, להתקרב. זה דורש שינוי תפיסה. התשובה חייבת לעשות בשינוי תפיסה, ולכן היא חייבת לעשות מתוך שמחה. אסור ליפול. אם אתה נופל, אתה מפסיד. נפלת, הפסדת. נפלת ברוחך, רגע אחד לא הבנת כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, רגע אחד לא הבנת כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שתתקדם, רגע אחד לא הבנת כמה הימים האלה משמעותיים, נפלת. נפלת, נפלת לעצבות, אתה יותר קשה לך להתקדם, יותר קשה לך להתפתח, יותר קשה לך לקום. אסור להיות במקום הזה. אסור, באיסור חמור בימים האלה, בוודאי לא בראש השנה עצמו. ראש השנה עצמו, כל מה שקורה בו, זה סימן לשנה הבאה. סימן זה לא איזה סגולה מיסטית או טקסית או כל מיני ביטויים אחרים. סגולה הכוונה זה שאם אוכלים מתוק, אז אנחנו פועלים בלי לזה, זה פעולה בעולם שהשנה הבאה אנחנו משפיעים עליה מתיקות. למה? כי בדעת אצלנו הסתרנו משהו שקשור למתוק. הכל נקבע בראש, ראש השנה. בראש השנה. בראש שלנו. בראש השנה. אתה אומר, תהיה השנה מתוקה, מדבש או כדבש וכולי, אז מיד באמירה הזו כבר יצרת מתיקות. אתה נשמין לראש ולא לזנב, יצרת עכשיו מציאות של הצלחה. לא של התגררות, אלא מציאות של הובלה, של יוזמה וכולי, אוקיי? לא לאכול מר או חמוד, זה כדי שלא יעבור לך בראש רגשות שקשורים למרירות וכו'. מה הדבר הכי גרוע? הכי גרוע. לכעוס. 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 לא, אתה צודק. אתה אמרת ביטוי אחר של כעס. כעס זה למות. כשאדם כועס הוא הורג את עצמו. קצת. הוא הורג את עצמו קצת, אבל לא הורג את עצמו. הוא יוצא מן העולם, עדיין. תמה כשהוא כועס. למה? כי תומעה זה תמיד קשר להפך החיים. לכן אבי אבות התומעה, מה זה? מת. מת. כי הוא נפרד מהחיים. אז כל פעם שאדם עושה פעולה של היפרדות מהחיים ונחי החיים, הוא בגדר של תמה. הוא מתרחק. וטהרה זה בדיוק הפוך. אנחנו באים לראש השנה. לא בכדי. באים, צריכים לבוא תחת הציוויים של פרשת כי תבוא ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. הראייה וההסתכלות שלנו בימים האלה היא ראייה והסתכלות של טוב, כמה טוב השם נתן לי, איזה טוב השם. כל הזמן צריך להשאיר איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם. כל הזמן לראות את הטוב שהשם נתן לנו, לראות את הטוב ולחפש אותו גם בדברים הטריוויאליים ביותר. התעוררת ולא כאבה לך היד, זה נס. זה נס. בן אדם לפעמים כל הלילה ישן על היד. תשימו מתחת לגוף, לא יודע מה, תשימו ספר מתחת לגוף לילה שלם, הוא קם כולו עקום. אתה קם מהספר כולו עקום. אתה ישן לילה שלם על היד, אתה מתעורר כאילו כלום, הכל בסדר. נס. זה יכול להיות גם אחרת. נשמת, תודה לשם. הסתתפת עיניים, השתבח שמולד שאני רואה.
בואו בשרה ותודה.
כל הזמן. כל הזמן. אבל להיות כל זה הימים האלה. ובשום פנים ואופן, לא לתת למרוב קול, לעשות את העבודה. פה זה יותר ספציפי. זה אתה מקיים מצווה, אתה מקיים, עבדת את הקדוש ברוך הוא כבר, אתה מגיע לעבודה, אתה כבר מניח תפילין, אל תעשה כאילו מישהו הרג אותך עכשיו בבוקר, מה אני צריך את זה, ויאללה, וכאלה. כאילו מישהו נתן לך עונש, תבוא בשמחה. תבוא לבית כנסת בשמחה, תניח תפילין בשמחה. לא, יאללה, צריך לגמור. קיבלתי על עצמי, אני חייב לגמור עם זה, יאללה, בוא נעשה את זה מהר ונלך. לעבודה. עבודה זה העיקר. לא, בשום פנים אופן לא. קראת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. לא עלינו ולא עליכם ולא על זרע ישראל בשואה, הם היו משתוקקים להניח תפילין, היו מוכנים לצאת בריקוד כל פעם שהיינו נותנים להם להניח תפילין, אז לא היה להם זמן מהטרדות, לא היה להם את התפילין בשביל להניח. ומהטרדות של הזמן והעבודה וכולי, לא היה להם, לא היה להם את הערב, זמן הזה, את ההפסקה בשביל להניח. לנו ברוך השם יש את הזמן, יש את התפילין, יש את ההזדמנות, יש את הכל. אפשר לעשות את זה בשמחה. שמחה, בשמחה, בשמחה, בשמחה. ולחשוב כל הזמן מחשבות של אני בא בראש השנה הזה לשעבד את עצמי לחלוטין למלך. כל הכוחות שלי, כל התאוות שלי, כל הרצונות שלי, כל התשוקות שלי, הכל, לא רוצה כסף, לא רוצה זהב, לא רוצה כלום, לא רוצה כלום, 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 השם חוץ מדבר אחד, שיהיה מלך שלי. אני רוצה רק שיהיה מלך. אני רוצה אותך מלך. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יקיים את חלקו גם כאבא וגם כמלך וגם כדוד. שלח, הכל מלא עבדים פה. מי בונה פה את הארץ אם לא העבדים שלנו? הם עבדים, עולים קצת כסף אבל עבדים בסוף. השם ישמרו מחייהם, זה הכל רק בשביל להכשיר אותם להיות אחרי זה מנהלי עבודה גדולים וכו'. יש לנו סכם ביאת משה הצדיקים, ביאת בית המקדש במהרה בימינו אמן.